מבנה לוח הזמנים שלנו. רואים שיש ארבעה ראשי שנים, אבל בעיקר יש ראש השנה שהוא ראשון התשתי וחודש ניסן. אז ראש השנה קשור לבריאת העולם, וניסן לגאולת ישראל מהגלות. אבל ידוע שיש מחלוקת אצל חז"ל אם העולם באמת למעשה נברא בניסן או נברא בתשרי. הנושא שנה שעלה במחשבה להתברר בניסן וברא אותו בתשרי. אבל בכל זאת צריך אולי להבין מה שאפשר לגלות קודם כל את השאלה, למה יש לנו כל כך ראשי שנים. העניין של מבנה וקצב הזמן לפי התורה, לפי היהדות, זה נושא בפני עצמו. אבל מעניין לציין שיש לנו התחלה של השנה ואין שום מושג של סוף שנה. אצל הגויים, בלוח הזמנים שלהם, יש גם זה וגם זה. ואתם זוכרים אולי את המדרש שמונה את ההיסטוריה והזמן, בקצב הזמן של אומות העולם לחמה והזמן של ישראל ללבנה. אז אנחנו רואים שהמחזור של השמש יש לו התחלה, יש לו שיא, אחר כך ירידה, ואחר כך השנה נגמרת. יש סוף של השנה, אחר כך יש שנה שנייה. מבחינה סמנטית, יש איזה קשר בין המושג שנה והמושג שני. זה עניין של השינוי. הזמן משתנה בשני מישורים. יש שינוי של הזמן שהתוצאה היא מצב שונה לגמרי מהמצב הקודם. אז זה המשמעות של המילה שינוי, ושינוי זה אסור לפי ההלכה. שינוי זה אסור, אבל יש מושג אחר, זה חידוש. חידוש כשהזמן מתחדש ונשאר באותו עצם שהיה לו מקודם, אבל למרוצת הזמן. ולכן כוח החידוש נמסר לישראל, בעניין השינוי נמסר לאומות העולם. אצל אומות העולם, והם קשורים למחזור החמה, יש שינויים. ולכן הפסוק אצל ישראל יש התחדשות מתמדת. כוח החידוש נמסר לישראל. זה מין כוח אינסופי, שאפשר להבין את זה דרך פסוק בתנ״ך, אין חדש תחת השמש, פשוטו כמשמעו. בהיסטוריה של הגויים אין שום חידוש. זה אותה היסטוריה שחוזרת על עצמה דרך כל התרבויות, אבל בצורה שונה. אבל זה אותה היסטוריה, אין שום חידוש. החידוש נמסר לישראל. ולכן, כדי להבין את ההבדל בין הזמן שמתחיל בתשרי והזמן שמתחיל בניסן, וזה מאיר את נותן תשובה לאותה שאלה, אין סוף של השנה. השנה שמתחילה לתשרי מגיעה לשיאה בניסן. ובו בזמן, השנה שמתחילה בניסן ממשיכה את העלייה של הזמן ואין שום ירידה. וזה משנה לשנה, בין ניסן לתשרי, בין תשרי לניסן וכן הלאה. ולכן זה מסביר למה אין לנו מושג של סוף השנה. כוח ההתחדשות שנמסר לישראל, והפסוק ברור מאוד, החודש הזה לכם ראש חודשים, עניין החידוש, עניין אור הלבנה, הלבנה זה שייך לישראל מיציאת מצרים ואילך. ואפשר גם להוסיף משהו על זה, כי העניין הוא חשוב מאוד, זה המובן הקבלי של המילה בראשית. הראשית הוא אינסופי. זה העניין שכולו ראשית. זה הסבר, יש רמז בהסבר של רש"י. בפסוק הראשון, בפירושו בפסוק הראשון בתורה, כי אין פשט למילה בראשית במובן של בהתחלה, וצריך לדרוש את המילה במובן של תכלית הבריאה. בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. זוכרים את ההסבר. ולכן יש דבר שנקרא ראשית שהוא כולו ראשית. אין לו סוף. ולכן יש הגבלה במושג, בין המושג של אינסופי וראשית. ראשית זה אינסוף. אם כן, מי האינסוף? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה קשור קצת לכוונה, כוונתו של רש"י ופירושו. אבל מכל מקום, אותו כוח של התחדשות תמידית נמסר לישראל, וזה כוחה של התורה. ולכן אנחנו מנסים פה עכשיו להבין מה הקשר בין מה שקרה בתשרי ומה שקרה בניסן. לפי דעתי אפשר לסכם את העניין ככה, כי הנושא החשוב של כל החודש התשרי, כל המועדים של חודש תשרי, זה התשובה. זה מתחיל ביום הדין, ואחר כך עשרת ימי תשובה, ואחר כך יום הכיפורים, בהמשך יש או שער נרבה ושמחת תורה, דרך חג הסוכות. ופה יש שאלה שהחתן מתייחס אליה, למה התשובה, למה התורה ביקשה עשרת ימי תשובה אחרי יום הדין? לכאורה היה צריך לבקש את התשובה לפני יום הדין, כדי לתקן את התיק של הדין, כן, את התיק של הבעת דין. יש מין פרדוקס פה, צריך לחזור בתשובה לפני יום הדין, כדי לקבל דין רפה, נאמר, אבל אחרי שנחתם הדין, אומרים לי, תחזור בתשובה. יש איזה מין סתירה, צריך לברר את זה. למה עשרת ימי תשובה זה אחרי יום הדין ולא לפני יום הדין. אבל מכל מקום, זה נושא התשובה הוא בתשרי. בניסן זה נושא של הגאולה. ואני רוצה, בהמשך את ההקדמה, להתייחס לאיזה מין בירור של הדברים. אני לא מצאתי מקור מפורש למה שאני אומר עכשיו, ולכן צריך לשמוע את זה רק לפי הדרש. אם מישהו מוצא איזה מקור, שישלח לי מברק כדי שאני יודע איפה המקור. כן, יש תקופה של האבות, והאבות היו בתוך התרבות הכללית, בתוך התרבות האוניברסלית. האבות היו בתוך הזמן הכלל האוניברסלי שמתחיל בבריאת העולם. וכל התקופה של העם העברי, שהעבר יסד העם העברי, אברהם היה עברי, מאותו עם העברי שיסד העבר, אותו עם היה בגלות שלו בבבל. זה נושא בפני עצמו, אם צריך אפשר לדייק, אבל מכל מקום זה ההנחה של פשט הכתובים, כן. אנחנו יודעים שאברהם היה עברי, עברי זה מצאצאי העבר, מה עשו העברים מחוץ לארץ העברים, מה עשו בבבל. כי ארץ כנען נקראת ארץ העברים, יש רמז בסיפור של יוסף, כשיוסף מדבר עם השרים של פרעה שהיו בבית כדי איתו, הוא אומר בפירוש, גונבתי מארץ העברים. אז כולם ידעו שארץ כנען זה ארץ העברים, גם השרים של פרעה, גם פרעה ידע, כולם ידעו, זה היה עובדה תרבותית באותו זמן. מה עשו העברים בבבל? אז זה גם נושא חשוב מאוד, צריך לדעת לפי רמזים שיש בגמרא, שמהתחלת ההיסטוריה האנושית הייתה איזה מין חברה בבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, משושלת שק, האנושות זה היה שושלת של קין, וממלבים היה משהו דומה לממלכת כהנים וגוי קדוש, ויש רמז במסכת חולין על הפסוק, לא ידון הוכי באדם, בשבן הוא בשר. והגמרא אומרת שמה במסכת חולין, על אותו פסוק, שואלת, משה מן התורה מן העין, ויש איזה רמז של מציאות של איזה משה, דמות דומה למשה באותו זמן, כי בשגם זה בגמטריה, אם אני זוכר את זה, בשגם, כן, בגמטריה משה. ואנחנו יודעים שמשה חי 120 שנה, והיו ימיו 120, יש כמה רמזים שמה. ההסבר הוא פשוט מאוד. בכל תקופה ותקופה של התרבות האנושית, הייתה איזה מין חברה, מבחינת כפי שאמרתי, ממלכת כהנים ובראש כדי לעזור לאנושות, לצאת מהמצב שהתחיל עם חטא אדם הראשון, אבל זה חטא של קין. והחברה היא בכל תקופה נכשלה, עד שאנחנו מגיעים לזהות העברית. אז מתחיל את היציאה לאור של אותה חברה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, באופן ברור, וזה מתחיל עם אברהם אבינו. אבל מכל מקום, אנחנו רואים שכל התקופה היא, מאדם הראשון עד אברהם אבינו, זה תקופה של הזמן של, מונים אותו לחמה, השנה הכוללת של כלל אוניברסלית, אין שום רמז לישראל, אלא בבחינת סוד של אותו בשגר ובשר. ואם כן, העבוד, לעבוד היה לוח הזמנים של השנה של תשרי. רק ביציאת מצרים, כשיש אותו ניסיון של הגאולה, של יציאה מהגלות, אז מתחיל הזמן של ישראל. וזה פשט הפסוק, החודש הזה, לכם ראש חודשים. יש פסוק שקודם, הפסוק קודם אומר, ויאמר וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, החודש הזה לכם ראש חודשים. לכן, לוח הזמנים של השנה שמתחילה בניסן, זה שייך לישראל מיציאת מצרים ואילך. עד כאן ראש השנה היה בתשרי, מכאן ואילך ראש השנה יהיה בניסן. אבל ראש השנה במובן של התחלת הגאולה, התחלת הבריאה זה מתשרי. ולכן השנה כוללת מתחילה בתשרי, זה שייך לכל העולם כולו, אבל השנה המיוחדת לישראל מתחילה בניסן, ופה אנחנו מגלים את המפגש בין מושג הבריאה ומושג הגאולה. אם זה מספיק ברור עד כאן, אני יכול להמשיך. אז אחד מהשאלות הכי חשובות בין הפוסקים זה לדעת אם התשובה, אם יש חובה של התשובה, או אם התשובה היא נטייה טבעית של הצדיק, אם כי רק צדיק חוטא, יש הרבה רמזים בפסוקים, אבל לפי הסברה זה ברור, רק מי שקיבל תורה כתורה, יש מקום למושג חטא, כי אם אין תורה, אין חטא. ולכן אפשר לסמוך על הצדיק, שאם חטא הוא יחזור בתשובה מעצמו. אם זה מאהבה, אם זה מהירה, אם זה דרך היסטורי, אם זה דרך באופן ספונטני, באופן מרצונו הטוב, זה קשה מאוד, אבל זה קיים, זה תשובה מאהבה. אפשר לסמוך על המצפון, על הנפש של הצדיק, שאם חטא, חזר שלום, הוא יחזור מעצמו. וזה שיטת הרמב״ם. אין מקום לחובה של תשובה. מכיוון שיש לו כלל לרמב״ם, שהתורה מצווה רק במישור שיש חירות, שיש בחירה לאדם. בכל מה שקשור לנטיות טבעיות, אין בחירה לאדם, לכן אין מקום למצווה בתורה, לחובה בתורה. זה מובן, כן? אבל יש מחלוקת בין רמב"ן לרמב"ם. הרמב"ן יודע כמובן את הכלל הזה, ויש הרבה דוגמאות. למשל, אנחנו מוצאים חובה להתחתן, אבל התורה מצווה איך להתחתן. כי הנטייה להתחתן זה נטייה טבעית. אי אפשר לתפקד כבן אדם, חוץ מהמקרים החריגים, אי אפשר לתפקד כבן אדם בלי נישואים. אבל הצורה באיזה תנאים הקידושים הם קידושים ממש, הם החידוש של התורה זה הצורה של הנישואים, זה הצורה של הקידושים. אבל המעשה של הנישואים, העובדה היא טבעית, ולכן לא מוצאים בתורה מצווה להתחתן, אלא אם כבר מתחתנים, איך מתחתנים. ויש הרבה דוגמאות כאלו, וזה מבסס את השיטה של הרמב״ם. התורה לא מצווה על דבר שהוא נטייה טבעית. זה לפי הרמב״ם, ופה יש שיטה אצילית לגמרי. לפי הרמב״ם, התורה מדברת רק לצדיקים, התורה סומכת על הצדיקים, אם חס ושלום חטאו, שמעצמם יחזרו בשובה, אבל אם כבר חוזרים בשובה, וזו ההתחלה של הלכות תשובה אצל הרמב״ם, צריך וידוי. אצל הרמב״ם החובה הוא החובה של הוידוי, אבל לא מוציאים שום חובה של התשובה כתשובה, אם זה מספיק ברור, אצל הרמב״ם. ולפי ההיגיון, זה מובן, זה ברור, ברור מאוד. אבל בא הרמב״ם ואומר לו, צריך שבשולחן הראש שלנו, בתייר מזרות שלנו, תהיה מצווה של תשובה. כי צריך, זה לפי דעתי, זה שיטה פדגוגית, זה שיטה חינוכית. לפי הרמב״ם צריך לעזור לנפש היהודי לחזור בתשובה. אם הוא קורא בשולחן הראש שלו שכתוב שמצווה, שחובה, שכדאי לחזור בתשובה בשם תורה, אולי הוא יחזור באופן יותר. זה ברור, זו השיטה של הרמב״ן בכמה מצוות. אבל לפי דעתי, השיטה של הרמב״ם היא, כפי שאמרתי, שיטה אצילית מאוד. צריך להיות מישהו כדי להיות יהודי לפי הרמב״ם. זה לא סתם, כן? אבל זה דעת התורה. ומיד אני רוצה להסביר את זה בקצרה, ואחר כך נחזור לנושא העיקרי, מה בין הגאולה והתשובה. כי כשאנחנו קוראים את הפסוקים שמדברים על התשובה, אפשר לפרש את הפסוקים, או מכיוון שזה כתוב בלשון עתיד, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, ואשב אותה אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, ושבת אל השם אלוקיך, ושבת, זה לשון עתיד. אז לפי השיטה של הרמב״ם, יש מקום להבין את הפסוקים האלו כהבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שסוף סוף נחזור בתשובה. וקשה מאוד להבחין אם מדובר פה בשיבה לארץ ישראל או התשובה מן החטא, זה משולם. אותם הפסוקים אפשר להבין אותם גם לחזרה מהגלות, גם לחזרה מהגלות של החטא, אם אפשר לומר את זה ככה. אני כל הכל נראה אחר כך כהנושאים הם מקבילים. אנחנו קיבלנו מהרב קוק זכרונו לברכה כלל מאוד ברור בנושאים הללו. כי כל התורה כולה, כל הציוויים של התורה, בלי שום יוצא מן הכלל, ואם יש לכאורה יוצא מן הכלל אפשר לפרש. אני אתן דוגמאות. כל הציוויים הם בלשון עתיד. למשל, לא תרצח. התורה לא אמרה אל תרצח ציווי, אלא לא תרצח. וכשהתורה מדברת לעם ישראל ככלל, זה הבטחה. אם אתה באמת ישראל, אז אני מבטיח לך, איך לא תרצח, אבל היחיד בתוך הכלל שומע את ההבטחה השייכת לכלל כציווי. היחיד מקבל אותה הבטחה כחובה. כחובה להשוות את נפשו לנפש הכלל. ולכן יש חובה ליחיד לקיים כמצוות, כחובות, את אותה זהות של כלל ישראל, כדי שההבטחה השייכת לכלל ישראל תתקיים. זה ברור. ולכן, זה מחזיק את שיטת רמב״ם. יש הבטחה מהבורא, הבטחה מנותן התורה, שאם קרה דבר כזה חטא, האדם מטבעו, מנטייה טבעית שלו, אם הוא אדם בריא, אפשר לסמוך עליו שהמצפון שלו לא ייתן לו מנוחה, לא ייתן לו מרגוע עד שיחזור בשבילה. כי המחלה של החטא צריך לרפות אותה, והתשובה מרפא את המחלה של החטא. זה לשם המחלה, משב ורחמו. וכשאדם בריא מרגיש שהוא חולה, אז אם הוא באמת נורמלי, נאמר, אז הוא לחפש כל הדרכים כדי להתחבר. ולכן זה מחזיק קצת, מחזיק הרבה לפי דעתי, את שיטת הרמב"ן. דרך אגב, ואתם שומעות כבר שיש כבר משהו מהקשר בין מושג הגאולה ומושג התשובה, אבל נעמיק את זה אחר כך. דרך אגב, צריך לציין, כי אנחנו מוצאים אותו עניין במשנה תורה של, של הרמב״ם על עניין של העלייה. הרמב״ם לא מונה בתרי"ג המצוות שוב מצווה של עלייה.
זה...
של העלייה לארץ. אצל הרמב״ם כן, יש מצווה מפורשת שחובה על כל יהודי בתנאים שמיד כשזה אפשרי לעלות לארץ ישראל. ואתם יודעות שזה נושא חשוב מאוד בפוליטיקה היהודית בדרך כלל, ובדרך כלל בחוגים הדתיים, האם יש מצווה לעלות לארץ ישראל, האם אין מצווה לעלות לארץ ישראל. ויש הרבה שסומכים את דעתם על המשנה תורה של הרמב״ם, שאין שום מצווה לעלות לארץ ישראל. וזה מוזר, מה הרמב״ם לא מונה בה, מספר המצוות שלו, מצווה לעלות לארץ ישראל. אני רוצה לברר את העניין. קודם כל צריך לגלות את הקושי שיש במחלוקות האלו. איך זה ייתכן שפוסקים גדולים, אין להם אותם המצוות במניין תרי"ג מצוות. ויש להם רק, המספר זה אותו מספר. לכולם יש תרי"ג מצוות, שישה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה. זה כלל שבא מהגמרא, מהתורה שבעל פה, מהתורה עצמה, טוב, בסדר. כי זה קשה מאוד להבחין במצווה זו ומצווה אחרת, אם הלשון עתיד של המקרא שייך להבטחה, לברכה ולחובה. ואני רוצה לתת רק דוגמה אחת, הדוגמה הכי מאפיינת מהבעיות האלו. זה המצווה של פרייה ורבייה. יש מחלוקת בגמרא, אם יש מצווה של פרייה ורבייה, ואם יש מקום להבין את הפסוק, ויברך אותם, ויאמר להם פרו ורבו, דווקא כברכה. ויברך אותם, ומהו נוסח הברכה? פרו ורבו. אבל המסקנה של הרמ"א היא אחרת. ויברך אותם, זה מעשה שעשה הקדוש ברוך הוא, ששם בטבעם של אדם וחווה את האפשרות להוליד, כי זה המשמעות של הברכה. ויברך אותם, ומכיוון שיש בטבעם את האפשרות הטבעית להוליד, אז הם מתאימים לחובה להוליד. אין חובה רק למי שיש לו כוח לעמוד בחובה. ולכן הפירור הוא, זה הסימן של הברכה. הוולד זה דווקא הסימן של הברכה. אני רוצה להסביר את זה לפי לשון הקודש, אבל בקצרה. מה המשמעות של, של המילה ברכה? בערבית יש אותה מילה, ברכה בערבית זה ריבוי. כשיש הרבה דברים אומרים בערבית ברכה. אבל בעברית זה פריה וריבייה, יש שני ממדים. דבר או אדם שיש בו ברכה, זה דבר או אדם שיש בו יותר מעצמו. והוא יכול להוליד, להוציא ממנו יותר מי שיש בו באופן טבעי, והסימן זה הוולד. וזה המשמעות של הברך. מה הקשר בין המילה ברך והמילה ברכה? הברכיים זה המקום שהאימה מקבלת את, את, את הוולד. זה הסימן של הברכה. ואם כן, כשהפסוק אומר, ויברך אותם, הוא נתן להם את האפשרות להוליד, ואז יש מצווה, פרייה ורבייה, ואחר כך יש מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, בין לפרו, בת לרבו, אבל לפי בית שמאי זה שני בנים לפרו ובת לרבו, אבל מקום הכל אנחנו מחמירים באותה מצווה. הרי זו דוגמה מאפיינת. ואותו פסוק, זה לשון עתיד, זה הבטחה, ברכה לכלל ישראל, וליחיד זה מצווה, וזה הדבר גבי, זה הדבר גבי התשובה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את הקשר בין הגאולה והתשובה. אנחנו מוצאים משהו דומה בעניין של הגאולה. התחלתי באותה נקודה, אבל זה נגיע לנושא. האם בעניין של הגאולה יש מצווה לגאול או אין מצווה? למי שייכת המצווה? קודם כל אני רוצה להעיר את ההשלכה על כל תרבות האנושית מהתחלה, לפי סיפור התורה, מהנבואה העברית על כל מין האנושית. אנחנו היהודים כל כך רגילים, מאז ומתמיד, לחשיבות של עם ישראל, לחשיבות של התורה, שאולי לא, אנחנו לא כל כך מסוגלים להבחין במה קורה פה. כל העולם כולו שמע שיש איזה מין בשורה שבאה מירושלים. זה לא רק העולם הנוצרי. העולם הנוצרי זה בעולם המערבי, כל הנצחות היא מאמינה, לפי האמונות שלהם, שהם הם היוחשים של אותו עם, עם ישראל, אשר המקרא מדבר עליו. ואתם יודעות את כל הסכסוכים, את כל התחלויות, את כל הבעיות שיש לנו, הם חלק עצום מהמין האנושי, הנצחות. זה מצד המערב. ומצד המזרח, כמעט אותו דבר בצורה אחרת עם העולם של האסלאם. זה מיליונים, מיליונים דרך מאות בשנים, מיליונים של נפשות ששייכות, שמקשרות את עצמם לנבואה של עם ישראל. ואנחנו חיים את אותם הבעיות, הנצחות, והשורש זה עשר, אדום, מכנה את עצמה כישראל האמיתי, ייתכן שרק בימינו אנו הם מתחילים לגלות, וזה תחומה בשבילם, שאולי היהודים הם ישראל, וזה בעיה בשבילם, כן? כ-2000 שנה רומי חשבה את עצמה כירושלים, פתאום מגלה שירושלים שייכת ליהודים, שישראל זה העם היהודי, זה בעיה, זה נושא בשני עצמו. אבל הם היו מבקשים, למשל לומר את זה דרך מריצה, את השמיים שלנו, את השם ישראל, את הרוחניות שלנו. והמוסלמים זה ההפך, הם רוצים את הארץ, של הירושה של המואבים. אז לקחו לנו את הארץ, לקחו לנו את השמיים, נשארנו רק את האופק, הגלות, וחזרנו מהאופק הזה, וזה מרעיש את כל העולם כולו. אבל צריך לגלות מה קרה ש... דרך הנצחות מצד אחד, דרך האסלאמית השני, כל כך אומות העולם שומעים מרחוק, אבל שומעים איזה מין בשורה שבאה מהנבואה של העם העברי. אז אני אתחיל בעניין של הגאולה. וזה הצד השווה בין שני המושגים האלה. הבריאה והגאולה. מה קרה בבריאה? בלי להיכנס לסוד הדברים, בחכמת הנסתר, אבל רק באופן פשוט, באופן נגלה מאוד. כשהבורא החליט לברוא עולם, החליט לברוא רחוק ממנו, הוא שם רחוק ממנו את הבריאה. והוא אומר לה, פשוט. זה פשוט מאוד. כל ההיסטוריה של העולם זה בריאה, זה ריחוק מהבורא, וכל ההיסטוריה זה איזה מין ניסיון לשוב קרוב אל הבורא. וזה סוד הקורבן, להקריב, להתקרב. כל העבודה של הבריאה זה להתקרב לבורא. מזה אנחנו מבינים שהבריאה עצמה זה גלות. הבריאה זה גלות. ולכן, מכיוון שכל בריאה, ולא משנה מאיזה תרבות אדם זה או אחר משתייך, מרגיש בעצמו כבריאה, מרגיש בעצמו בגלות. והעולם מגלה איזה עם שההיסטוריה שלו היא העדות שאפשר לצאת מהגלות. לכן יש ממד מטאפיזי עמוק מאוד במה שאומות העולם מבחינים באמונת ישראל. ולכן מאמינים באמונת ישראל שאפשר לצאת מאותו גלות של המצב הקיומי של הבריאה כבריאה. זה מספיק ברור, כן. וזה מסביר למה הנוצרים דווקא התמקדו בפסח. פסח אצל הנוצרים זה ההוכחה שהגלות, סליחה, שהגאולה היא אפשרית. הם רואים את, את הישועה שלהם דרך אותו מאורע היסטורי ש, שהוא העדות שאפשר לצאת מהגלות. ישנו עם בעולם שכל ההיסטוריה שלו זה גלות ויציאה מהגלות. מכיוון שהעולם מגלה את זה, הוא מגלה שאפשר לצאת מהגלות, ולכן לא משנה באיזה צורה הם מבטאים את זה, באיזה מין עבודה זרה, עבודה אבל זרה, זרה אבל עבודה, עובדים את זה, אבל הם קשורים לאמונת ישראל שהגאולה היא אפשרית. זה ברור, כן. ולכן מה שקרה בניסן זה התיקון של מה שקרה בתשרי. זה קצת סכמטי מה שאני אומר את זה, אבל צריך להבין את זה בעומק הדברים. בתשרי אנחנו מתקשרים למידת הדין של הריחוק בין הבורא והבריאה. בפסח אנחנו מתקשרים דווקא לקרבה, להתגלות הבורא בתוך ההיסטוריה של הבריאה, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, זה היציאה מאותה הגלות. פסח זה התיקון של ראש השנה. הגאולה זה התיקון של הבריאה. וזה מה שמרגישים באומות העולם. אפשר להסביר את זה דרך דרש על פסוק פשוט מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, כי מעפר, איך אומר הפסוק, מעפר, לוקחת, ולעפר, צריך להיות את הטעם במקרא, ולעפר, אז מכיוון שיש לך סיכון לחזור לעפר, אז תשוב דרך התשובה, ולעפר, אז תשוב. זה מובן, כן? זה ההפך מהפשט לכאורה. וזה כל עיקר תורת הרב קוק. כי יש איזה מין תנועה של תשובה, תנועה במובן הקוסמי של, של, של הדבר. כל העולם כולו חוזר בתשובה, ומה שאנחנו צריכים להבין זה מה התועלת של כל העניין הזה. בריאה, גאולה, בריאה, תשובה. זה עניין של הזכות. כשחוזרים מהגלות של הבריאה, חוזרים עם תשובה שצריך להשיב לקדוש ברוך הוא. כאילו יש איזו שאלה, האם אתה זוכה להיברא עוד? צריך להבין את התשובה לאותה שאלה. מי שזכה מביא תשובה חיובית, מי שלא זכה חוזר בתשובה, חוזר חלילה, חוזר בגלגול עד שתקן את עצמו. ולכן פה אנחנו מגלים את, את הקשר שיש. זה קשר פשוט מאוד בין שני המושגים האלה. זה מיוחד לנבואה של התורה. המושג בריאה, יש מאין. המושג בריאה מביא את העניין של הגלות, של העולם כולו. ועם אחד שמע את הקריאה לחזור בתשובה, וזה התגשם קודם כל במאורע, בניסיון של יציאה מהגלות בהיסטוריה, בניסן מגלות מגלות מצרים. וזה הצד החיובי שמה שגלו אומות העולם בהיסטוריה של עם, של, של עם ישראל. אבל הצד השלילי נאמר, אין שום מקום למושג תשובה בדרכי החשיבה של אומות העולם. ולכן מה שאני מנסה עכשיו להסביר, שהעולם אימץ, קיבל את האמונה של עם ישראל, ולכן הם מתקשרים לפסח, אבל העולם לא קיבל את התורה של עם ישראל. ולמה לא קיבל את התורה של עם ישראל? שדרכי התשובה זה לפי המצוות, לפי התנהגות, לפי התורה, כי רק האקט המוסרי, המעשה של דרך רד שמביא לתורה, מביא גם כן לגאולה, זה שללו את זה. אם כן, אני רוצה לסכם את הנושא. כל העולם כולו הבין את הבשורה של האמונה. אם יש בורא, אפשר להאמין שיש עולם הבא, ולכן יש גאולה מהעולם הזה, מהעולם הנברא, אבל למה לא קיבלו את תורת ישראל? והתורה עצמה ידעה שרק ישראל הוא מסוגל לקבל את התורה. ולכן הפסוק חוזר על עצמו, דבר אל בני ישראל. והדיוק של חז"ל, אל בני ישראל ולא לאומות העולם. כי רק הנפש של הנשמה של עם ישראל מסוגלת להבין, לתפוס, לקבל את התורה. ואתם זוכרים? כל המדרשים שמסבירים את זה, כקדוש ברוך הוא חזר כל אומה ואומה כדי למסור את התורה, אף אומה לא קיבלה את התורה, ויש איזה דיוק שמה, הוא התחיל בכל האומות ששייכות פחות או יותר למשפחת אברהם אבינו. התחיל בעמון, מואב, ישמעאל, עשיו. ולפי התורה שבעל פה, אם כבר אותן אומות שיש להן אחיזה במה, במשפחת אברהם אבינו, שללו את כל שכן, שאר האומות שלהן, שום סיכוי לקבל את התורה. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? העולם כולו לא רצה לקבל את התורה, ורק ישראל קיבל את התורה. התורה במובן ששייך לנושא שלנו, הדרך לחזור בתשובה. הדרך לחזור בתשובה, להתקרב אל הבורא. ויש כזה מין פרדוקס, מין סתירה. מקבלים את אמונת ישראל, אבל שוללים את האמונה העיקרית של ישראל, כי הישועה היא דרך התורה. וחז"ל גילו לנו שלא יכלו בכלל, לא זה שלא רצו, אלא לא יכלו לקבל את התורה, מכיוון שהם בדרכי החשיבה שלהם המושג תשובה. וזה הנקודה שאני רציתי להגיע לה, כי המושג תשובה הוא לא שייך לחשיבה הטבעית של האדם. אין מקום לאותו מושג ברציו, בשכל האנושי הטבעי, כשלעצמו. השכל האנושי הפשוט, בלי הודעה מבחוץ, בלי התגלות של הנבואה, אין לו כוח להתמודד עם המושג של התשובה. ומכיוון שהאדם הטבעי לא מסוגל לחשוב על האפשרות של התשובה, הוא מפחד מקבלת התורה. כי, וזו התגובה של, למשל, של ישמעאל ושל עשיו באותו מדרש. מה כתוב בתורה? לא תרצח, לא תגנוב. והתשובה שלהם היא אפשי, מכיוון שהברכה השייכת לזהות שלי זה דווקא הרצח והגניבה. אתם זוכרים את תוכן המדרש? גם זה אפשר להסביר את זה, כן. ישמעאל לא דחה את כל התורה, אלא דחה דווקא לא תגנוב, מכיוון שלפי דעתו הוא חושב שקיבל בזהות שלו הברכה של אברהם אבינו, ידו בכל ויד כל בו, ולכן מכיוון שהוא בנוי כזה, הוא לא יכול לקבל תורה שאוסרת לגנוב. דרך אגב, המקובלים הסבירו את הפסוק ככה. לישמעאל יש אחיזה באברהם, שברכתו בכל. אתם זוכרים את ההקבלה, בכל מכל כל, אברהם זה בכל. לכן ידו בכל, אבל יד יעקב בו, יד כל בו. יש המשך לסיפור הזה, כן. מכל מקום אני חוזר לנושא, כשישמעאל או עשיו דחו את התורה, ועשיו זה מכיוון שכתוב לו צחצח, והברכה שלו ועל חרבך תחיה, אז הוא משוכנע שזה התרבות שלו, פקס רומנה, כן? ולכן הוא דוחה את התורה. אז אני אקח אולי את הדוגמה של הנצרות. הם יודעים כי התורה זה רצון השם, אבל הם מפחדים לקבל את התורה, כי בחטא הראשון הם עבודים, וזה כל התיאולוגיה שלהם. למה קיבלו את האמונה, אותה בשורה ששמעו מירושלים, כי אפשר להיגאל מהגלות, הגלות של העולם, כן? הישוע האפשרי, אבל התורה הם מקיבלו. מכיוון שפחדו מהתוצאות של החטא. ולמה? מכיוון שאין להם שום תפיסה במושג של התשובה, במובן האמיתי של הדבר. אחר כך, מכיוון שקוראים תנ"ך, מכיוון שלומדים הרבה מקורות ביהדות, אז התייחדו במקצת. ולכן יש להם כמה טקסים של של חזרה בתשובה כביכול, אבל זה לא שייך לישועה שלהם. כן. שייך לדרך ארץ. אין להם מושג של חטא, כפי שיש בשכנה שלנו, חטא נגד רצון הבורא, חטא נגד התורה. יש להם חטאים בדרך ארץ. ולכן הם חוזרים בתשובה לחטאים של דרך ארץ, אבל חוזרים לחטאים. וזה העניין של האומר, החטא והשוב, החטא והשוב. זה לא דווקא החטא והשוב ויחזור בתשובה. החטא והשוב על החטא. ולכן הם מספיקים לידו לעשות תשובה. מכל מקום, זה הבעיה. אני קראתי את הספרים שלהם, ואני נדהמתי, אין שום רמז של האפשרות של התשובה. והתפיסה שלהם, כי האדם הוא עבוד, מכיוון שאת רצון הבורא, ואדם אינו מסוגל, מכיוון שהוא נולד בחטא, והוא נמצא בחטא, ועצמו זה חטא, הוא אינו מסוגל לקיים רצון הבורא, ולכן הישועה צריכה לעבור דרך איזה מין אסטרטגיה מגית שאתם יודעים במה הם מאמינים. כן. ולמה לא דרך התורה? מכיוון שהם מאמינים שהתורה היא התגלות הרצון הבורא. יש סתירה בזה. והנצרות זה רק דוגמה למה שקורה בכל הדתות שבעולם. הם מאמינים באפשרות של הישועה, כל תרבות לפי דרכה. אם זה הבודיסטים, זה לא בעצם דת, אבל זה דומה לדת. אם זה המוסלמים, אם זה ההינדואים, כל הדתות. הם מרגישים במצב הקיומי של גלות ממקור החיים, ממקור ההוויה, והם מחפשים דרכים כדי להיגאל מאותו גלות. וכל אחד בצורה שלו. ולכן לפי חז"ל, רשאי כל אדם לעבוד את הבורא לפי דרכו. הוא לא מצווה לעבודת הקודש של עם ישראל. מכיוון שסוף סוף זה עבודה זרה, אבל זה עבודה. אבל נחזור לעניין, למה לא מקבלים את התורה? למה אין להם תפיסה של התשובה? וזה מוקד השאלה שלנו. והרבה פעמים חשבתי ולמדתי על העניין הזה. למה השכל האדם הטבעי יכול לתפוס את השאיפה לגאולה, ולא יכול לתפוס את האמיתות, את הוודאות של האפשרות לחזור בתשובה? למה דווקא עם ישראל מסוגל לזה, פשוטו כמשמע. ומה שצריך לגלות שיש בעיקר שתי סיבות לזה. יש דבר שמונע את השכל הטבעי לחשוב מושג כזה. קודם כל, יש סיבה מוסרית. אתם זוכרים מה שיש בתורה שבעל פה, זה בירושלמי, מסכת מכות, וזה גם כן בילקוט שמעוני. שאלו לחוכמה חותם העונשו. החוכמה ישיבה, חוטאים תרדוף רעה. יש כלל של מידה כנגד מידה בעולם, מי שחטא יקבל רעה. אחר כך שאלו לנבואה חותם העונשו, הנבואה ישיבה, הנפש החוטאת היא תמות, אי אפשר לרמות את הנבואה. אם יש חטא, הנפש צריכה למות, כי מיתה מכפרת. ושאלו לתורה חותם העונשו, יביא קורבן ויתכפר, ושאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, יחזור בתשובה ויתכפר. ולכן, גם התורה כתורה, התורה ספר המצוות, התורה כמצוות, אין מקום לקבלה של התשובה. צריך שנותן התורה יקבל את התשובה. ולכן אני נוטה לומר שאדם אפילו מאמין כנוצרי, שהוא לא מאמין שהתשובה היא אפשרית, למיתו של דבר זה מגלה שהוא אפיקורוס גמור, שהוא אתאיסטי. מכיוון שהוא מתמודד עם תורה שאיננה רצון של מישהו. עם המישהו אפשר, אם לומר, להתווכח. אפשר לחזור בתשובה לפני מישהו. אי אפשר לחזור בתשובה לפני החוק. החוק הוא החוק. אין מקום בחוק למחיקת החטא. צריך לשלם באיזושהי צורה. אם החוכמה אומרת הרעה, אם הנבואה אומרת מיתה, אם התורה אומרת קורבן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שיחזור בתשובה ושיתקבל. אם כן, אני קצת מגזים, מכיוון שאני יודע שמאמין הוא מאמין, אפילו מי שמאמין בשטויות, הוא מאמין, כן? מי שמאמין באמונות תפלות, אבל זה סימן שהוא מסוגל להאמין. טוב, זה לא בדיחה. אבל יש מין מאמינים כאלה, וזה נקרא מין. אבל מי שלא מאמין שאפשר לחזור בתשובה, אז הוא לא מאמין שיש מישהו שמקבל את בניו, שהדיין הזה הוא האביב של הבריאות. מי שמפחד מהאב, זה עניין של פסיכואנליזה, זה לא עניין של דת. זה לא שייך לרב להסביר למה הבן מפחד מהאב, צריך פסיכולוג. זה מובן מה שאני אומר, כן. ולפעמים הפסיכולוג הוא רב, לא אמרתי בהפך, כי זה נדיר ההפך. אבל מכל מקום, מאמינים כאלו הנוצרים שמפחדים מאביהם שבשמיים, זה קשה לתפוס את זה. ולכן אני נוטה לומר, לא רק לומר, שבבחינה פילוסופית, זה המצב של הבריאה כבריאה. היא כל כך רחוקה ממקור החיים שהוא הקדוש ברוך הוא, שאין להם מושג איך להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתאר בעצמם שאפשר לבטל שקדוש ברוך הוא נחילה שלך וחברה. כי אני שוב חוזר על אותה נקודה, החוק כחוק לא מחפר, לא נותן סליחה, לא נותן כפרה, אבל נותן התורה הוא מחפר. כך זה המקור במדרש שהעלית. יש להם קושי לתפוס את זה. גם חוטא צריך למחול עליו. ויש להם סיבה מוסרית, זה לא הוגן. אם יש חטא, צריך לשלם את החטא. ולכן אין מקום בתפיסה המוסרית שלהם, לפי השכל, למושג תשובה. אבל יש עוד סיבה יותר עמוקה מזה, שכדי לתפוס את המושג תשובה, צריך להבין אותו בעברית, צריך לתפוס זמן הפיך, לחזור בעבר, כדי לתקן מה שהיה בחטא, כדי להמשיך בדרך הישרה. אבל מכיוון שהזמן הטבעי הוא בלתי הפיך, אין להם מקום למושג תשובה. ובעברית, לשוב זה לשוב בעבר. רק בלשון הקודש, לשנו הכלל של ברמה, ההיפוך. הנפש העברית מסוגלת להפוך את העבר לעתיד ואת העתיד לעבר. אז הנשמה של עם ישראל היא למעלה מהזמן. יש לה כוח של התחדשות, כפי שאני אמרתי, שהיא סגולה של עם ישראל. החודש הזה לכם, יש חדשים, ומכיוון שאנחנו מסוגלים לאותו כך שהתחדשות, וזה ההתגלות של העובדה, של המאורע, של פסח, אז אחרי פסח אפשר לקבל את התורה, מכיוון שיש לנו אותו כוח שקיבלנו מגאולת מצרים, אז אפשר לקרוא לו מעמד הר סיני. מי שלא יצא ממצרים, הוא לא יכול לקבל את התורה. במעמד הר סיני. ייתכן מאוד שזה גם הכוונה של הפסוק בדברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. לא כתוב אני השם אלוקיך שהוצאתיך, אלא אנוכי. אני שהוצאתיך, הנה התורה שלי. רק מי שיצא מארץ מצרים מסוגל לקבל את אותו. אז מכיוון שלא גוי, שלא טעם, אותו טעם של כוח התחדשות, הוא לא יכול לקבל את התורה. וזה מספיק את הסיבות של הגיור, הסיבות האמיתיות של הגיור. גר שבא להתגייר, הוא בא לקבל את התורה מכיוון שטעם, טעם יציאת מצרים. מכיוון שמשתייך להיסטוריה של העם היהודי, אז מקבל את התורה של העם היהודי. וזה הכללים של הבית דין. הבית דין רוצה לדעת אם הוא משתייך להיסטוריה של העם ישראל, שמתחילה ביציאת מצרים. אם הוא שייך לזה, הוא שייך גם כן לתורה, ולא בהפך. זה לא עניין תיאולוגי, ובתורה התיאולוגית ההיא יהיה איזה מין רמז ואיזה מין אמונה שיצאנו ממצרים. זה ההפך לגמרי. זה יציאה מהגלות באופן עובדתי, אז מסוגלים לקבל את התורה. ורק גוי שמסוגל לתפוס מה זה גאולה ממש, לא דווקא מבחינת אמונה של הישועה, אלא יציאה מאותו מצב הקיומי של הגלות, הוא יכול להתקרב לתורה. זה היה המצב של עם ישראל במעמד הר סיני. ולכן, אותו כוח של עבר ההיפוך, זה שמסביר את האפשרות לתפוס את המושג של התשובה ולקבל את התורה. אתם זוכרים מה אומרת התורה של הרפא על זה? אין לשון ראיה אלא לשון שמחה, אין לשון ויהי אלא לשון צער. היה זה היה עבר, כבר עבר, והעבר זה מה שמת כבר. אבל אם העבר יכול להתהפך לעתיד והיה, אז זה לשון שמחה. יהי זה עתיד, אם היהי העתיד מתהפך לעבר, זה לשון צער. ולכן רק הכוח הזה שיש בישראל, כוח להפוך את ההפכים, את הכלל לברכה, את העבר לעתיד, זה כוח התחדשות, זה כוח החיות שיש בישראל, נותן לו להתקרב ל... להתקרב לתור. אז כמעט הגענו לסוף השעה. אני מקווה שזה היה מסביר ברור. מה שרציתי לציין זה הקשר בין גאולה לתשובה וההבנה בין מה קורה בניסן ומה קורה בתשרי. אולי אני אסיים לשיטה של הרמב״ם, סליחה, של הרמב״ם על עניין העלייה. כי זה גם מזווה שהוא מסביר, אני נוטה להסביר את זה לפי שיטתו, באותו דרך. החזרה לארץ ישראל זה נטייתי ואין של העם היהודי. ולכן הרמב״ם לא מונה את זה כמזווה. אם זה שייך לך, תחזור מעצמך. אבל כשתחזור, צריך להתוודות מה קורה. מה קורה באמת. והבידוי הזה נמצא דווקא בשבועות. הגעתי היום שבאתי אל הארץ וכו'. אז יוצאים ממצרים, רק אלו ששייכים לטבע של עם ישראל יוצא ממצרים, כשמגיע לחג הביקורים, מתוודה, הגעתי היום. ואני אסביר לפי רוח הבעיות שלנו בפוליטיקה הדתית, ממה. יש הרבה יהודים שחושבים ש... חוזרים לארץ ישראל כדי להיות דתי, כאילו אי אפשר להיות דתי בחוץ לארץ, כן? 2000 שנה מה עשינו, כן? ויש הרבה יהודים שחושבים שחוזרים לארץ ישראל כדי להיות הומניסטים, כן? אלו שייכים לזרם זה, אלו שייכים לזרם זה, ויש הרבה זרמים. כל אחד מספר סיפור מעניין מאוד למה הוא בא לארץ, הוא או אביו, סכנות, כן? אבל כל זה רק דיבורים. כן? אמיתו של דבר צריך להתוודות למה באמת חזרנו לארץ. מכיוון שאנחנו יהודים. ויהודי צריך להיות גם דתי, גם הומניסטי, גם כל מה שצריך להיות. אבל זה לא הסיבה. זה לא הסיבה האמיתית. זה מובן מה שאני אומר. הרבה פעמים אני שואל יהודי בחוץ לארץ, כי אתם יודעות שאני נוסע הרבה פעמים לבקר את אחינו שבגולה. וכל פעם שאני רוצה, אני צריך לקבל רשות מהרב, ואני זוכר שהרב סיודה, כל פעם שאני ביקשתי רשות לצאת לחוץ לארץ, הוא היה אומר לי, לילה טוב. לילה טוב. ומכל מקום, כשאני שואל שמה יהודים, אפילו בצרפת, במדינות אחרות, למה אתם נמצאים פה, בעיר יהודית זו או אחרת, על כל אחד מספר סיפור. אבל זה סיפור חייב, זה לא מעניין, זה לא שייך לשאלה. השאלה, התשובה האמיתית, שהוא שמע מכיוון שהוא שמע נקודה. מי שחזר, זה מכיוון שחזר נקודה. הוא צריך לחפש חוכמות. מי ששייך חוזר, מי שלא שייך לא חוזר. אז זה שיטה של הרמב״ם. אין מקום לכתוב מצווה מפורשת לחזור הביתה. אם זה הבית שלך, אתה תחזור מעצמך. אבל כשתחזור צריך להתוודות. מה עשית באמת? לאיזה זרים אתה שייך? טוב, אם יש שאלות, אני אנסה לי.
אני לא מבינה איך זה שרק צדיק הוא חוטא. הרי לפי התניא זה גם הבינוני, ואף אפילו אני חושב הרשע.
טוב, במושגים של החסידות, צדיק זה צדיק גמור. בהסבר הזה, צדיק זה לפי לשון הפסוק. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
נכון, אבל זה לא זוכר שאין אנשים אחרים.
יש להם חטא על דרך ארץ, לא. יש, אולי אני אתן דוגמה, צריך להבין את זה. יש שאלה בגמרא, מי זה בבא קמא, בסוף המסכת. זה מה שאמר אבימלך כשלקח את שרה, ואחר כך התגלה לו שצריך יהיה אשת אברהם. אז בחלום, אתם זוכרים את, את הסיפור. אז אבימלך אומר פסוק מעניין מאוד. הגוי גם צדיק תהרוג. יש דבר כזה, גוי גם צדיק. הגוי גם צדיק תהרוג. הגמרא שואלת. ולמה המסכן הזה יש לו מיטה? כי יש לנו כלל, אין מיטה בלא חטא, אין איסורים בלא עוון ואין מיטה בלא חטא. אם אין תורה, אין חטא, למה גוי מת? אז זה מובן מהשאלה. יש שאלה תיאולוגית עמוקה מאוד, כן? אבל התשובה של הגמרא היא, הוא מת על עניין של דרך ארץ. והם בעצמם אומרים, אין דבר שאתם היהודים קוראים תורה, אבל יש דרך ארץ. ולכן הם משתייכים לחוקה של הדרך ארץ. אבל צדיק במובן של התורה זה רק בישראל. לכן לא אומרים צדיקי אומות העולם, אומרים חסידי אומות העולם. מכיוון שאין להם חובה להיות צדיק. ובלועזית אומרים צדיקי אומות העולם, אבל זה טעות. צריך לומר חסידי אומות העולם. כן. ויש צדיקים בהגדרה של צדיקים של בני נוח. כן? צדיק של בני נוח. אבל הם גם כן, וזה ההלכה, הם צריכים לקבל שבע המצוות של נוח כתורה מן השמיים, כתורה מסיני, כן? ולכן אין מושג כזה של חטא אלא לצדיק. רק מי שקיבל תורה, החטא שלו זה חטא.
אז זה מונה את כל עם ישראל ועם חלק כולם צדיקים?
לא, גם צדיקים ששייכים לבני נוח. טוב, הפסוק הזה, ועם כולם צדיקים, זה לא קל להבין, כן?
אז לכן אני מתקשרת את זה.
זה עם, אני רוצה לגמור על הפסוק, זה עם מלא רשעים, כן? ואיך הפסוק יכול לומר, ועם כולם צדיקים? אני שמעתי דיוק מעל שיהודה, ועמך כולם צדיקים, כשאם כולם בבת אחד הם צדיקים. כולם. ולכן, הברית אומרת, כל ישראל יש להם, מי שמשתייך לכל. כל, בבחינת כל ישראל יש להם, חלק מהם, לא? אבל בכל זאת, זה פשוט להבין את זה. המצפון, הנפש של מי שקיבל את האמת של התורה, אז הוא מרגיש בחטא משהו לא בסדר. לכן מעצמו יחזור בתשובה. זה מוסר הכליות שמביא אותו לו, לחזור בתשובה. ולכן התורה, זה שיטת הרמב״ם אומרת, כשיחזור בתשובה, שיתוודה. זה הסימן שחזר באמת בתשובה. מי שיש בכוחו להתוודות, זה סימן שהוא בריא, שהוא התחפה מהמחלה שלו.
זאת אומרת שמי שבאופן טבעי אין לו נטייה הזאת לחזור ולתקן, אז לא צדיק?
לא, לא.
האם אפשר אפילו למדוד את מידת הצדיקות?
זה צדיק שצריך לקבל איסורים כדי לחזור איסורים. לכן הוא מקבל איסורים. זה מחזיר מר כוחו.
אבל יש איסורים לא מסוגל
להעיר לזה? כן, יש. יש סוג של צדיקים שאינם מסוגלים בכוחות עצמו. כי החטא זה מחלה, ולכן הוא צריך אלקטרושוק.
מלכות. אתה מסביר את הסיבה לסבל
בעולם. מה?
אתה בעצם מסביר את הסיבה לסבל בעולם.
סיבה אחת מכמה סיבות.
הרב דיבר על עבר ועתיד. יש משמעות לזה שבשפה הערבית אין הווה?
גם בשפה העברית. בשפה העברית אין הווה. אין הווה. אין הווה.
אין הווה, יש
עבר.
אין הוויה, יש... לא. בערבית לא אומרים...
רק הקדוש ברוך הוא יכול לומר אהיה אשר אהיה. ושם ההוויה, זה ההסבר של אימן גבירול, שם ההוויה זה היה, הווה, יהיה בבת אחת, כן? רק הוא, יש לו הוויה ממה. אנחנו במציאות, אנחנו קונים את ההוויה דרך הזכות, אבל במציאות. ובריאה יכולה לומר שהיא נמצאת במציאות, אבל היא לא יכולה להיות לומר שהיא בהוויה כבר. ההוויה זה הוא, הוא זה לשם ההוויה. אחרי מיטה, נהיה בעולם ההוויה. אנחנו בעולם המציאות. וכדי לקנות את ההוויה. לכן באנגלית יש משהו דומה. אני שכחתי איך אומרים באנגלית, למשל בעברית, מה? כן, זה דומה מאוד. אני קיבלתי הסבר מחכם אנגלי, שאמר לי שדווקא השפה האנגלית הספרותית, נוסדה דרך התרגומים של התנ"ך, ולכן יש ביטויים שדומים לשפה העברית. אני, למשל, בלועזית, אני אומר, אני יושב, אבל אני לא יושב, אני בן אדם. אבל בלועזית, כן.
בעברית
לא אומרים,
אני יושב
כמו לא. אני, עצמי, הוא במצב של ישיבה, ואני לא יושב, אני בן אדם. קשה לתרגם את זה, מי לא... למשל, איך אומרים באנגלית אני יושב?
I sit, or I sit. I am sitting or I sit.
אני בן אדם. זהו, אני במצב של ישיבה. רק הקדוש ברוך הוא אומר, אני הוא ולא אחר, אין אחר עוד. אני הוא. זה שפה, יש משהו דומה בישמעאל ליצחק. כי שניים הם, ישמעאל הם בנו של אברהם, לפני שקיבל את השם של אברהם, לא לטעות. ויצחק הוא בן אברהם. ולכן יש להם משהו דומה. אני רוצה להסביר את זה רק בקצרה, כי הזמן מתקרב, יש עוד שיעור אחר כך, כן? ואתם זוכרים את הפסוק. ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. ואת אומר, גרש את המוות בנה, כי לא יירש, עם בני עם יצחק. המילה האחרונה של הפסוק הראשון זה מצחק, וזה מגדיר את ישמעאל. המילה האחרונה של הפסוק השני זה יצחק, וזה מגדיר את יצחק. מה ההבדל בין ישמעאל ויצחק? שניהם יש להם את היכולת לצחוק, מכיוון שהם נמצאים בביתו של אברהם אבינו. הם יודעים שיש בורא, אז השמחה אפשרית. אם יש בורא, השיחה עם השני. אבל ההבדל שישמעאל מצחק בהווה ויצחק, יצחק בעתיד. כן, כבי לשון הפסוק, אז עם מלא צחוקים. ומי שמצחק בהווה זה סימן שיש לו נטייה לראות רשע. וזה מה שאומרים במדרש, כן? השחוק הזה זה גילו עריות, שפיכות דמים, עוד רע מאיפה, ראו את זה בשחוק של ילד. אלא מי שמצחק בהווה, יש נטייה להיות חשב, זה ראשון. אם אני מסתפק במצב של העולם, של טוב ורע, אני שייך לטוב ורע, אני לא צדיק. זה מובן, כן? אז היהודי מונע את עצמו להיות רק בצחוק עד אחרית הימים. וזה גמרא מפורשת. אסור לאדם שימלא צחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא צחוק פיו.
מי אומר את זה?
הגמרא. זה רבי שמעון לא הולך.
האם היום יש גיבול בעניין של הפריסות של הזמן, בין העבר, בין העתיד, בקשר המים, לבעיה קשה של של
הרבנית. לא הבנתי בכלל את השאלה.
השאלה היא כזאת, היום אנחנו תופסים את הרבנית כמשהו של העבר שהוא לא התחדש. האם יש כאן
דיבור
של תפיסה של הזמן
ש... לא, אני חושב ש...
או שיש
עניין
של
גלות? לא, זה מצב גלותי, כן. זה... אני חושב... אני שמעתי מפי רבנים מובהקים, כן? כי ב-48 הגענו עד חומות ירושלים, לא זכינו יותר. אחר כך הגענו עד מרגלות ההר, לא זכינו יותר. עלינו וירדנו. אז יבוא זמן שנעלה. לפי דעתי, אני חושב שזה חולשה של הרבנות הראשית. הם מפחדים מהעתיד, ולכן הם חוזרים אחורה.
יש לסיפור על הרב צבי יהודה, זה חסדים. יש לסיפור
על
הרב צבי יהודה, שכשרצו לעלות לרבן, הוא אמר, הציבור לא איתנו. איך הרב מבין?
הציבור לא?
הציבור לא איתנו. כלומר, כאילו שהעם לא
מוכן. לפי מה שאני זוכר, בדרך כלל, הרב יהודה היה כל פעם רוצה להזדיק את ההחלטות של הרבנות הראשית.
לי מפריע המובן הזה, בעצם היהדות, ישו וכל אלה שבאו אחריו, פטרוס וכולם עלו יהודים, יהודים בני יהודים ממש.
יפה.
זאת אומרת שהם הכניסו את האתאיזם, זאת אומרת הם היו צריכים לעורר את אדום, הם היהודים שלנו לעורר את אדום, ליצור דת חדשה אתאיסטית כבריך.
כן,
אבל
כן.
זה בעצם מדמנו יצא.
כן, אז אני רוצה ל...
זה בניגוד לנטייה הטבעית לחזור.
יפה, אני רוצה...
זה מפריע לי מבחינת המחשבה.
נכון, אני רוצה לנסות להשיב תשובה צרה וברורה. אני אמרתי שני פעמים, האדום הזה רומי שמע את הבשורה של האמונה, מיהודים.
מיהודים.
כן, אז זה החלק החיובי, כן. הם, אני חושב שזה, הם רצינים כשהם אומרים שהם מאמינים שהישועה אפשרית. ויש להם שאיפה לזה, יש להם חפץ לזה, רצון להיגאל, כן. הם מחפשים ישוע.
אבל הם נגלו
אבל... כבר. מה? כדבריהם,
הם נגלו
כבר. לא, בכוח. אשר קידש לנו במזוותה וציוונו. יש לנו קדושה בכוח, ממה שקיבלנו את המזוות, אבל צריך לקיים את המזוות. זה הקדושה האמיתית. הם מדברים על החזרה של אותו איש, שנקרא פרוזיה בלשון שלהם. ולפי דעתי, כשאומרים שהם מחכים שיעזור, זה דומה מאוד לכמה יהודים שאומרים שמחכים שיעבור, אבל לא מחכים. אבל לא מאמינים. ואני חוזר לשאלה. אבל מכיוון שהם שייכים לתרבות היוונית-רומאית, אינם מסוגלים לתפוס את זה, ולכן, עד פולוס, עד שאול, כן, היו קשורים גם לתורה. אבל משאול הזה ואילך, הם ניתקו את עצמם מהתורה, מכיוון שההשפעה של התרבות היוונית-רומאית הייתה יותר גדולה מההשפעה של היהודים האלו. אני לא רוצה, אין לנו מספיק זמן. לפי דעתי, וזה אודות התנועה של חב"ד, אפשר להבין שיהודי שמאמין שהמשיח כבר בא, כל עוד שהוא נשאר יהודי הוא יהודי. והאמונה שלו זה אמונה שלו, כן? הייתה תקופה מעבר, שהיו ככה יהודים שהיה להם מדרשים משלהם, אמונה משלהם, הנוצרים הראשונים, כן? אבל אחר כך, כשניתקו את עצמם מהיהדות מבחינת לאום, אז זה כבר חזרו להיות עבודה זרה. אז כל עוד של מישהו שחושב שאולי המשיח התימני הזה הוא משיח, כל עוד שהוא נשאר יהודי הוא יהודי, כן? יש, אפילו יש יהודים מצוננים, הוא יהודי, יהודי מצונן זה יהודי, אז יהודי אתאיסטי זה גם כן יהודי, אבל כן, אבל רומאי אתאיסטי זה לא יהודי. בהמשך ההיסטוריה. בהמשך ההיסטוריה, כן? אבל חסיר שיחזור בתשובה כלפי יצחק. כשיחזור בתשובה כלפי יצחק, אז נקרא צדיק. זה בסדר בראשית אני מרחם את זה. זה בראשית. ובסוחה יסבה. הנחשי מסביר מכאן שחזר ישמעאל בתשובה כלפי יצחק הוא הקים כי יצחק בא לפניו הוא מוליד לפניו הבן הבכור היה יצחק אז כשהוא מכיר בזה כי יצחק הוא אצלו בחברון זה היה בחברון, כן? אז כשיחזור בתשובה חצר זה מובן?
לגבי עשיו אין את
תקנה הזו,
לכן
תקנה שעוברים
את
עינה ו... לא, כי מוסר, עשיו צדיק אין דבר כזה.
אין כזה דבר.
כי עשיו צדיק זה יעקב.
אם אתה
נשא על ידי ביטוי
התשובה
שלו. של מי של עשיו? של יצחק. שיקיר בזכויות של יצחק דווקא בחברון.
הוא יקום וילך?
מה?
הוא יקום וילך?
יחזור למצחיים. יחזור.